טוב, שלום לכולם, צהריים טובים. שיעור 7 בספר יונה, שלא רק רואים את הסוף, אנחנו עכשיו מגיעים לתכלס. בסופו של דבר, אחרי הכל ולפני הכל, השם אומר ליונה, לך לנינווה. חפרנו, העמקנו, נהננו, הבנו תובנות, לידה מחודשת, גויים חוזרים בתשובה, תשובה הילאה, תפילה, תודה, ישועה, סבבה. כל זה בששת הפרקים הקודמים. עכשיו שיעור 7, אנחנו מגיעים לתכלס, נעשה טיפה חזרה קצרה לשיעור הקודם ונתקדם. אז בשיעור הקודם עסקנו בקריאה השנית עליונה, ללכת לנינווה, והסברנו למה צריך את הקריאה השנית. ראינו מה הגישות הפרשניות השונות, המלבים, רבנו בחיי, רבי משה אלשיך הקדוש וכו'. האם מדובר על ציווי ושליחות מחודשת, או סוג של אישרור, תוקף מחדש של שליחות ישנה. ואחרי זה ניסינו להבין מה בדיוק היה החטא של נינווה. דיברנו על החמאס. ובהקשר, ולמה עלתה רעתם לפניו התברך, ובהקשר הזה השיעור שלנו הוא המשך לחלק השני של השיעור, כי היום נתמקד בתשובה של אנשי נינווה. כאמור, זו לא התשובה הראשונה שראינו, קדמה לתשובת המלכים המלאכים, בפרק א', שזה גם תשובה של גויים. אחר מכן ראינו את התשובה של יונה, את הלידה המחודשת, מה שבתווך בין פרק א' לפרק ב' שלא נזכר בתנ"ך. ועכשיו בואו נראה במקור א', מגיעים לפי. יונה סוף סוף מתיישר לרצון השם, גם את זה נסייג, אבל לא משנה, ומגיע לנינווה. ביקום יונה, וילך לנינווה כדבר אדוני, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים. ויחל יונה לבוא ועיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר. שימו לב, עכשיו זה הנבואה של יונה. עוד 40 יום, ונינווה נפחת. טוב, וימינו אשר נווה באלוהים וכו' וכו', חוזרים בתשובה. עכשיו, מה שמתואר כאן, זה פלאי. אין שום יכולת לתאר את זה בצורה אחרת. זה פלא פלאים. למה זה פלא פלאים? יונה, נביא מארץ רחוקה. אדם זר. הוא רק הולך מהלך יום אחד. אגב, לפי הבבלי בפסחים דף צדיק ג', הליכה של חז"ל של יום, הליכה יומית היא 40 קילומטר. נינווה היא מהלך שלושת ימים, כלומר נינווה זה עיר 120 קילומטר, מסבר את האוזן, והוא רק הולך 40 קילומטר וישר הוא משפיע על האנשים, כנראה האנשים הכי רעים, כי רעתם עולה עד השם, ואנשים הכי רעים וחטאים חוזרים בתשובה, וזה גם מדויק בפסוק, ויח עליונה, כלומר איך שהוא התחיל הוא כבר פעל את פעולתו. נגיד, כיהודי מתבונן מן הצד, הלוואי עלינו. הלוואה על ישראל שכל פיפ של נביא, כל משפט של נביא, ככה נשמע לחזור בתשובה, ונשים לב שהמהפכה כאן צומחת מלמטה. תראו, זה מתחיל באנשים הפשוטים. ויאמינו אנשי נביא באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם. ולאט לאט, אבל איזה תשובה יש כאן? אין פה שום מזכור לתשובה, אלא מה יש פה? כתוב שמאמינים באלוקים, תענית, ולבישת שקים קולקטיבית, נקרא לזה ככה. כל האוכלוסייה עם שקים, ומה עם התשובה? לא כתוב פה שהם עושים תשובה, נכון? ואכן המלך מבין שככה לא עושים תשובה, ואז הוא מוציא צו מלכותי מטעמו, שמדייק מה התוספת הנצרכת. כן, ויזק ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו למור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטעמו מרומה, אל יראו ומים אל ישתו. ויתכסו שקים, האדם והבהמה, ויקראו לאלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרע, ומיני חמאס אשר בכפיהם. טוב, פה כבר יש ציווי מלכותי על תשובה. כלומר, לשוב מהדרך הרע, לשוב מהחמאס, מהגזל, שדיברנו בשיעור האחרון, ולא להסתפק רק בשק ואפר. ואכן חז"ל רואים בתשובה של נינווה סוג של מודל אידיאלי, גם את זה נסייג, ממש עוד מעט, אבל בואו נראה את המשנה בתענית. סדר תעניות כיצד, מוצאים את התיבה לרחובה של עיר, ונותנים אפר ומקלה לגבי התיבה, ובראש הנשיא ובראש האב בדין, וכל אחד ואחד נותן בראשו, הזקן שבהן אומר לפני דברי כיבושין, מה אומר? למה הדרשה? אחינו. לא נאמר באנשי נינווה, וירא אלוהים את שקם ואת תעניתם, אלא וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. נו, בקבלה אומר הנביא יואל, וקירו לבבכם ועל בגדיכם. כלומר, אז חשוב לציין שהתשובה הזו של אנשי נינווה, מה המניע שלה? ממה היא נובעת? מסיבה אחת. איזה תשובה? איך אני נאפיין אותה? זה תשובה, נגיד ככה, זה תשובה מאהבה או תשובה מהירה? נגיד את זה ככה. תשובה מהירה, זה תשובה מהירת העונש, זה לא התשובה הנשגבת של המלאכים בפרק א', נכון? ועל זה רבי צדוק קורא מלובלין מהיר, תראו מקור ג', פרי צדיק על בראשית, יש יראת אלוהים, והיינו יראת עונש, ויראה זו איננה תכלית מכוון הבריאה. שמצינו גם באנשי נינווה, והתקשו שקים, ומי יודע וישו וכולי, רק היה יראת העונש לבדה, כמו שנאמר שם, ושב מחרון אפו ולא נובד. והוא מטעם כי היצר להם על תענוגי עולם הזה שלא יבדו מהם. כלומר, מזה שכתוב ולא נובד, רב צדוק מדייק שני דיוקים. קודם כל מדובר בתשובה תטעה, תשובה מחמת יראת העונש בלבד, ושנית, כתוב ולא נובד, אז זה בגלל שמה היצר להם על תענוגי העולם הזה שלא יבדו מהם. כלומר, מה שבאמת כאב להם זה לא החטאים שלהם. מה כאב להם? חוסר הנאה. עכשיו הם מזדקים על כל הנאות העולם הזה. טוב, אז זה כמובן פרשנות דרשנית, היא לא פשטנית, אבל ודאי שהדיוק הראשון הוא יציב בפשט הכתוב. הם שבו בתשובה כדי שהם לא יובדו, שזה תשובה תטעה, מה שנקרא תשובה, תשובה מהיראה. כדי לסבר את האוזן, מה ההבדל בין תשובה מהבד תשובה מהיראה, שמעתי ממורנו ורבנו הצדיק הרב עמר ברג'יל, זכותו תגן עלינו, שמאוד פישט את זה. תשובה מהאהבה זה אני עושה תשובה כי אני אוהב את השם. תשובה מהיראה, אני עושה תשובה כי אני אוהב את עצמי. פשוט מאוד, נכון? אוהב את עצמי. אני לא רוצה להישרף בגיהנום, אז אני עושה תשובה. אני לא רוצה לקבל איסורים, אבל תשובה מאהבה היא בכלל לא קשורה לחטא. זה מאהבת השם. ופה אנחנו נכנסים לדיון עמוק ומשמעותי מאוד, שילווה אותנו כמעט עד סוף השיעור. וזה מחלוקת, נסייג, נראה שזה לא מחלוקת בסוף. האם תשובת אנשי נונווה היא תשובה ראויה, או שמא היא תשובה בזויה? ולכאורה, חשוב לי להקדים, וזה אני חושב אחד הדוגמה, השיעור הזה אחד הדוגמות החשובות, למה צריך ללמוד תנ"ך. אנחנו לא עוסקים עכשיו בדיון תיאולוגי או היסטורי. האם התשובה שאנשי נינווה טובה היא לא טובה? אגיד לכם למה? כי זה לא שיעור היסטורי, זה לא מעניין אותי. באמת, זה לא מעניין אותי. כשאני לומד היסטוריה, זה מעניין אותי. עכשיו אני לא אוכל לא בשיעור היסטוריה. עכשיו אנחנו לומדים תורה, לומדים תנ"ך. והתפקיד של התנ"ך זה ללמד אותנו איך אנחנו אנשים טובים יותר. אז אנחנו צריכים להסתכל על התשובה של נינווה, לראות את הפרשנות של חז"ל, האם התשובה הזאת היא ראויה או בזויה, ויש לכאורה שני כיוונים, מחלוקת בבלי ירושלמי מאוד גדולה בנושא הזה, ואחרי זה להשליך את זה לגבינו, שזה החלק האחרון של השיעור. אז זה תמיד תזכו בלימוד תנ"ך, אני לא מחפש פה דיוקים בפשט ואיזשהו מבנים ותקבולות והקבלות, כדי להראות וואו איזה עיצוב ספרותי יש פה, אלא איך זה משפיע על התשובה שלנו עובר לעשייתם. אז לפני השיטות השונות בחז"ל, אם התשובה היא תשובת אמת או תשובה של רמאות, לכאורה, מה אכפת לי? כבר הדגישו לנו, ככה הדגישו לי בקורס קטינים, אחרת המ"פ אומר, בשורה התחתונה, השורה התחתונה. כלומר, מה שקובע בשורה התחתונה זה אך ורק השורה התחתונה, מה שיש תכלס. אז מה אכפת לי כאילו ראויה ובזה? חזרו בתשובה, זה העיקר. אז מה התשובה האחרונה, התחתונה של הפרק? וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע, וינחם האלוהים על הרע שדיבר לעשות להם ולא עשה. הפסוק הזה, שהוא אולי שיא השיאים של הספר, כי הוא שולח את יונה כדי להחזיר אותם בתשובה, ובשורה התחתונה, קרה. מישן קומפליט. היעד הושג, נכון? כלומר, בשורה התחתונה, הקדוש ברוך הוא מקבל את תשובת אנשי נינווה, ולכן מה נאמר, כן? ולא עשה. הוא לא עשה מה שהוא תכנן. כלומר, הוא לא עשה את המהפכה שהוא תכנן שתתקיים. אז לכאורה, מה אתה עכשיו חופר לי? בזויה, תשובה ראויה? תשובה הזאת היא בטח שהיא ראויה. והראיה? שהשם לא עשה. השם לא עשה מה שהוא תכנן, כלומר הוא קיבל את התשובה שלהם. כלומר, התשובה הזאת היא כן שימשה מה שנקרא טריף בפני הפורענות. כלומר, היא מנעה את המימוש של הנבואה על הפיכת נינווה כעבור 40 ימים, ועם זאת, נחזור עכשיו על הפסוקים, נתחיל לעבור פסוק פסוק, ונראה שיש רמזים, אני אגיד את זה לא בדיוק רמזים, זה יותר מדי בולט, שמעידים על הפגמים היסודיים בתשובה של אנשי הנינווה. אז נתחיל. יש פה תהליך תשובה כבר ציינו שהוא מתחיל מלמטה, נכון? מהאנשים הפשוטים. נכון, הדבר מבורך. כל העם, כולם שותפים לתשובה, זה לא רק הדוסים, זה לא רק הלמדנים, זה מגיע מלמטה, לא בגלל איזשהו הנחתה או צו מלכותי. מגדולה ועד קטנה, גם הילדים מתענים, כולם מסכים, ואחרי זה, בשלב השני, זה כבר מגיע למלך ומוציא צו מלכותי, נכון? האדם והבהמה, הבקר והצאן על יתמו מאומה, ועל יירו, ומים על ישתו, והתכסו שקים, האדם והבהמה, וכל כך וכן, וישוב, ונרקו. פה כבר יש פה תוספת, גם לא לטעום כלום, לא לשתות, לא לאכול. הוא גם אומר פה, וישובו, יש פה הדגשה על מעשה התשובה, וישובו איש מדרכו הרע ומי נחל שם בחפה, לא להתאר משהו חיצוני, כמו עוסקים ותעניות בלבד, אלא גם להפסיק לגזול, לעשות תשובה בפועל. אבל יש פה...
על
יראו. לא, על יראו, על יראו, כאילו שלא יתו למראה. שלא, יש עכשיו כאילו הבהמות, שלא יאכלו עכשיו. עכשיו פה, יש פה משהו מוזר. ונראה שמה שמטריד מאוד את המלך, זה התשובה של מי? התשובה של הבהמות. או לא יודע אם תשובה של מי, יש פה המון המון עיסוק בבהמות, האדם והבהמה, הבקר והצאן, לא יתרמו מאומה. לכאורה יש פה אמור להיות מבנה, כל מי שלמד בהרצוג, מבנה קלאסי של הקבלה, האדם והבהמה, הטף והצאן. או משהו בסגנון כזה, האדם והבהמה, הנשים והבקר, לא יתרמו מאומה. מה כתוב פה בפסוק? תראו. האדם והבהמה, הבקר והצאן. כלומר, מתוך ארבעה גורמים שמפורטים בצו המלכותי, שלושה מתוכם הם חיות, הם בהמות. עכשיו, אני אשאל יותר קשה. מישהו פה פעם ראה פרה שחזרה בתשובה? זה שהיא לובשת עכשיו שחור לבן, כמו חרדית, לא הופך אותה לבעלת תשובה, נכון? מישהו פעם ראה כבש שחזר בתשובה? אגב, בתור מי שגדל במשק, לשכנים האדירים,
גם אם זה יכול להתקיים.
זה טעות נפוצה של עירוניים, מבלי פה זה. עכשיו שאין לנו פה עירוניים בקהל עכשיו, נכון? אבל תשאל ילד עירוני, יגיד לך, איך עושה כבשה? מה אגיד לך? כבשה אף אחד לא שם. איך כבשה עושה? עם בית, בעזרת השם, ברוך השם, לא מה. כן? מה? איזה, אנחנו לא, איזה חיה לא פשוטה. בכל מקרה, שבעזות, היה אמור להיות פה מבנה קלאסי של הקבלה. מה, בהמות? עושות תשובה? וגם מה הקטע של להלביש שקים על הבהמות? מילא האנשים אני יכול להבין, לא נעים, סיגופים, אבל להלביש שקים, למה להציק להם? ועוד לא אמרנו כלום על הצום שהם קופים על הבהמות. אסור להם לראות, אסור להם לטעום מאומה, אסור להם לשתות. חבר'ה, יש פה מהלך אכזרי, מחילה פה על הזה. אני בטוח שגרינפיס לא יותר מיד לתשובה של זה, תנו לחיות לחיות. לכאורה, כאילו, העיקר התשובה זה הבהמות, וזה תהליך כפוי, כאילו, תקופים עליהם. נראה שהבהמות יותר חשובות מהצו המלכותי ביחד לבני אדם. עכשיו, מה שחשוב זה שנראה שאנחנו לא יכולים כרגע להכריע האם התשובה של נינווה היא בזויה ראויה, כי לכאורה בפסוקים יש לגיטימציה לשני הכיוונים. לכאורה בעיון פשטני אפשר לחשוב שתשובת אנשי נינווה היא חיובית. הראיה, ולא עשה. כלומר, השם מבטל את התוכניות. הוא מקבל את התשובה והוא לא הופך אותם כמו סדום ועמורה. מבטל את רוע הגזרה. אבל יש פה תשובה מאוד אגרסיבית. תשובה, כל תשובה בהמית, מן השפה ולחוץ. ולכן באמת יש פה מחלוקת בבלי וירושלמי. לגבי אותה משנה בתענית שראינו במקור הקודם, אז עכשיו ננסה לראות מה בבלי מפרש, מה ירושלמי מפרש. במבט ראשוני הם נראים ממש אותו דבר, אבל אם נצלול נראה שהם ממש ממש חולקים, ובמבט שלישי נראה שהם לא חולקים. פה עושה לכם ספוילרים. טוב, תראו את הבבלי בתענית דף ט"ז, מקור ד', והתכסו שקים האדם והבהמה, מה יאהבו עבדי. אסרה בהמות לחוד ואת הולדות לחוד. כן, הם שמו, אסרו את הבהמות לחוד ואת הולדות, את העגלים לחוד. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, אם אין אתה מרחם עלינו, אין אנו מרחמים על אלו. ויקראו לאלוהים בחוזקה, מה יאמור? אמרו לפניו, ריבונו של עולם, עלוב ושאינו עלוב, צדיק ורשע, מי נדחה מפני מי? וישובו איש מדרכו, מיני חמאס אשר בכפיהם, מה יהיו מיני חמאס אשר בכפיהם? אמר שמואל, אפילו גזל מריש ובנאו בבירה, מקעקע כל הבירה כולה, מחזיר מריש לבעליו. לגמרי, יש פה הם כאילו, תופסים אותה בזקן.
אתה עושה לנו ככה?
אתה דופק אותנו, נדפק את כולם. יש פה, בואו נראה דרשה דרשה, שלוש דרשות על פסוק ח'. אז נראה כל דרשה ואיך הבא בלי דורש אותה. והתכסו שקים האדם והבהמה, גמרת הגמרא, שהם מסרו את הבהמות, הולדות בנפרד, ומנעו מהבהמות לינוק ולהניק. לא יודע מי יותר סביל, מי שמכיר אישה אחרי לידה, שהיא לא יכולה להניק, זה כאב גודש כואב מאוד. מצד שני, גם הולדות לא יכולות לינוק. הוא ריבונו של עולם, אתה לא מרחם עלינו, אין אנו מרחמים על אלו. חזרים מאוד, קשוח. כלומר, הם רוצים להמחיש לקדוש ברוך הוא כמה המצב שלהם קשה. אנחנו כמו הולדות וכמו הבהמות, שנמנע מהם היכולת לנוק ולהעניק. אז אחד הפרשנים, בעין יעקב, שזה אגדת אותה לשף, מפרש שהם רצו בעצם לגרום לעצמם לרחם על הבהמות. כלומר, לעורר בקרבם את מידת הרחמנות, ואז צריך לעשות תשובה שאתה קיימן, כל המרחם ירוחם. אז ממילא הם יתעוררו ברחמים, יהיו יותר רחמניים, ואז גם הקדוש ברוך הוא ירחם עליהם, הכל טוב ויפה. אבל בדרשה השנייה של הבבלי, הוא מתמקד במילים, ויקראו לאלוקים בחוזקה. אז לפי הפרשנים על הגמרא, הם בעצם טענו את הטיעון של אברהם אבינו בוויכוח לגבי סדום. מה הטענה של אנשי נינווה? מה? אין מצב קדוש. לא יכול להיות שאצלנו בעיר בנינווה אין אפילו צדיק בסדום. נכון, יש מלא מלא רשעים, אבל אין בצדיקים. האף תשפה צדיק עם רשע, מתניה, שופט כל הארץ, לא יעשה משפט. זה מה שהם אומרים לו. זה הדרשה השנייה. בדרשה השלישית, הבבלי דורש לכאורה את המילים הכי קשות. ומי נחמס אשר בכפיהם? כלומר, זה הפירוט היחיד שיש לנו, דיברנו שבוע, נכון, בתחילת שבוע, על מה הכשל. ומה הם אומרים כאן? בואו נראה. אפילו גזל, כלומר, יוצא לנו שאנשי נינווה פעלו הרבה לפנים משורת הדין. וזה לכאורה פעולה תשובה שהיא ממש פרומרית, מאוד דייקנית, מאוד דקדקנית. אפילו גזל מריש ובנהו בבירה, מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו. חזל אומרים שמי שגזל צריך להשיב את הגזילה, טוב, זה אכן פשוט זה מובן. נכון? גנב אופנוע, תחזיר את האופנוע. אבל בכדי לעודד את הגזלן לשוב בתשובה, חזל תקנו תקנה מקלה מסכת גיטין, שמה היא אומרת? שאם הגזלן גזל קורת עץ גדולה, נכון? עכשיו בנה איתה את הבית, אז אם אחזור בתשובה, מה צריך לעשות? לשבור את כל הבית ולהחזיר את אותה קורה מקורית לבעלים המקוריים שלה? לא. כי אז נמנע עשה תשובה, נכון? לא רוצה לגור ברחוב. לכן, חזל תקנו שהגזלן הוא לא משיב את הקורה עצמה ממש, אלא רק את שוויה הכספי. היא עלתה 50,000 שקל, עלתה 50,000 שקל. וזה נקרא תקנת השווים. מה אמרתי להגיד?
צריך לשלם כולל...
כן, בסדר, בסדר. מדד עצמדה, סבבה. שוב, תמוד למדד, הכל בסדר. תראו את המשנה בגיטין, מקור ה. גיטין נפנוני. העידו בכלל מגודגדה, ועל המריש הגזול שבנאו בבירה, שאיתו על ידמיו. נתמיד תקנת השווים, גמרא, ועל המריש הגזול שבנאו, תנו רבנן גזל מריש שבנאו בבירה, בית שמאי אומרים, מקעקע כל הבירה כולה, מחזיר מריש לבעליו, בית שמאי, כל בדין, שבור את בית, תביא לו את הקורה המקורית. ובית הלל אומרים, אין לו אלא דמי מריש בלבד, משום תקנת השווים. מה אנשי נביא פוסקים לפי הלל או שמאי? חד וחלק, אנשי נביא עושים תשובה כמו? לא, כמו בית שמאי. כמו בית שמאי, כן, תפרק את הכל. תשובה רבקיסטית, עד הסוף. ככה גם הילקוט שימוני. כן, נכון? הילקוט שימוני תראו ביונה, רמז תף קופנו, מקור ואב, ביום שלישי חזרו כולם מדרכם הרעה, אפילו מציעה שאדם מצא בשדות ובכרמים שבשווקים ורחבות החזירו, כשהבעלים התייאשו, החזירו לו בעלים. אפילו לבנים של גזל שבנו בפלטין של מלך, סתרו הפלטין, אפילו תמר ששברו, והחזירו הלבנים, לא רק הקורות, את הלבנים לבעליהם. בכל כרם וכרם שהיו בשתי נטיות או שני עליונות מן הגזל, עקרום והחזרום לבעליהן. וכן בגד שהיו בשתי פקיות, שתי קבוצות חוטים של גזל, קרו הבגד והחזירו. עשו משפט וצדקה וכל עבירה שבידו מתוודא ומקבל עליו דין תורה. אם סקילה, סקילה, וואי וואי, אם שרפה, שרפה, כמה נשרפו שם באותו יום, אני לא יודע. כמה נרגו שם באבנים, אני לא יודע. ואפילו מחר אדם לחברו בית חורבה מצא בממון, מה היה עושה הדיין? ביקש תר של אותה חורבה ומצא 35 דורות, ומצא יורש לאותו איש שהטמין אותו ממון והחזירו לבעליו. כלומר, אפילו מציע ברשות הרבים, שאין צורך להכריז עליה, החזירו. תקנת השווים, יאללה, בית שמאי, אפילו שוברים את הארמון של המלך. ממון ליורשיו כעבור 35 דורות. 35 דורות זה מאות שנים. מאות שנים. עכשיו, אני מזכיר. מה? יכול להיות גם אלפי, נכון? אבל בכל מקרה, לא יודע איך היה להם כאילו יוחסים, כאילו 35 דורות אחורה, מה היה להם בית התפוצות, אני לא יודע איך הם ידעו, 35 דורות אחורה, אבל לכאורה זה מאוד מובן למה המשנה בתענית. הוא אומר, קחו, תעשו תשובה כמו נינווה, עד הסוף, ברבק. אבל הירושלמי לא סבור כמו הבא, ואצל הירושלמי דורשים לגנאי את תשובת נינווה, וגם הירושלמי לוקח את אותו פסוק ח' ומנתח אותו. וגם בירושלמי יש שלוש דרשות על פסוק ח', ושתי הדרשות בירושלמי הראשונות הן ממש אחד לאחד, לכאורה כביכול, כמו הדרשות בבבלי. הדרשה השלישית היא אחרת, רק שאת שתי הדרשות הראשונות, הירושלמי עושה את הדרשה כמו הבבלי, אבל דרשת לגנאי. ואת הדרשה השלישית של תקנת השווים הוא בכלל לא מזכיר. ירושלמי תענית פרק ב' הלכה א', אמר רבן שמעון בן לקיש, תשובה של רמיות, עשו אנשי נינווה. מה עשו? רבי חונה בשם רבי שמעון חלה בן חלפותא, העמידו עגלים מבפנים, ואימותיהם מבחוץ, שיחים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, ואבון אילן גאי מנחה, כן, אין בוכים מצד אחד, ואין בוכים מצד שני, אמרין אין לית מתרחם על אינן, לאינן מתרחמים על לאון, על עדה עוד הכתיב וכולי וכולי. נכון, לכאורה, אותו דבר, דילגתי קצת, דרשה השנייה, והתכסו סקים האדם והבהמה וכל יום בחוזקה, מה בחוזקה בשימון מחלופותה, חציפה נצח לקשרה, חצוף נצח את הקשרה, כל שכן לטובתו של עולם. אוקיי, דרשה שלישית, יש לי דרכו הרעה מנחמן שבח הפעיה, מה בכנן, מה שהיה בכף ידיהם החזירו, אבל ראיתם מה זה? מה שהיה בשידה, טבעה או מגדל לא החזירו, כתיב ביואל וקירו לבבכם ועל בגדיכם ושובו אל השם אלוהיכם כי חנון ורחומו, אמר רבי יהושע בן לוי, אם קראתם לבבכם בתשובה אין אתם קוראים בגדיכם, לא על בניכם ולא על בנותיכם, אלא על השם אלוהיכם, למה? כי חנון ורחומו, ערך אפיים והבחסד וניחם על הרעה. אז קודם כל, ריש לקיש פותח, עכשיו ריש לקיש, היה לו קצת מושג בתשובה, נכון? זה לא עוד המורה, זה מישהו שהבין בתשובה בדידו אבה עובדה. פותח במה נחרצת, תשובה של רמיות עשו אנשי נינווה. כלומר, גם אם יש פה מעשה תשובה, בשפה הבריסקית יש פה מעשה של תשובה, בפנימיות, בעומק, מדובר ברמאות. לשיטתו, כמו שאתה אמרת, בעצם, זה לא שמקח ומכן הקדוש ברוך הוא, אנשי נינווה מחזיקים את הבהמות כבני ערובה, כדי שהשם ירחם עליהם. אין פה חרטה, כנה, אין פה תשובה אמיתית, יש פה התאכזרות קשה לבהמות, וניצול ציני של רחמי הקדוש ברוך הוא. וזוהי שיטה שתכלס מאומת על הטרוריסטים. לוקחים בני ערובה, ואז אתה לא תפציץ את הבית, נכון? כי יש לך בני ערובה איתך. אתה רואה, תחס עליהם. וזו שיטה של פושעים וטרוריסטים לקדם את מבוקשם. עכשיו, הדרשה השנייה בירושלמי, היא לכאורה ממש כמו הבבלי, אבל יש בה קנייץ, הבדל קטן. הביטוי בבבלי זה עלוב ושאינו עלוב, צדיק ורשע, מי נדחה מפני מי. בירושלמי הביטוי הוא חציפה נצח לקשרה. כל שכן לטובתו של עולם. כלומר, חצוף וקשר. לא מדובר פה על מישהו שנדחה אל הניצחון. אבל לפי הבבלי, אתה יכול להגיד, רוב הבבלי, שהצדיק הוא נדחה מפני הרשע, אבל זו דחייה מכורח הנסיבות. זה לא סתם ככה. בירושלמי מדובר על הרשע מנצח את הצדיק. כלומר, הרשע הוא הצודק, הוא המנצח. בעוד שלפי הבבלי, ברור שהצדיק צודק. לבגלל שיקולים של טובת הכלל, אז הוא נדחה לעת עתה. לכן, לפי הירושלמי, אין פה עלוב ושאינו עלוב, אלא חצוף וקשר. זה באמת חוצפה. וכמו שהבבלי, בבבלי הדרשה השלישית זה תקנת השווים, איך הם החזירו את הקורה כמו בית שמי, והדרשה הזאת היא שיא התשובה שלהם, אז גם הירושלמי, בדרשה השלישית, רואים לא את שיא התשובה, אלא שיא החוצפה, שיא הרמאות בתשובתם. כן, אמר רבי יוחנן, מה שהיה בכף ידיהם החזירו, מה שהיה בשידה, טבע או מגדל, לא החזירו. כלומר, אותה מילה בפסוק בכפיהם שימשה את הבבלי לשבח את תשובת נווה שהיא תשובה ראויה, אז אותה מילה בכפיהם לפי הירושלמי, זה מה שמעצים את התשובה שלהם, את התשובה הרמאות, את הרמאות שבתשובה. לכן, לא רק שבית המדרש בישראל, הישראלים, לא מקבלים את תשובת נינווה, אלא שהוא מראה לנו עד כמה מדובר בצביעות. ולכן, כל כך חשוב לירושלמי לחבר לדרשות בגנות התשובה הרמאית של נינווה, את הפסוק מיואל שמטריע על כך, וקראו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל השם אלוהיכם. צריך להקפיד לקרוא, זה לא ואל בגדיכם, אלא ואל בגדיכם. כלומר, צריך לקרוא את הלב, לא רק את הבגדים. להחזיר את הגזל שבכף יד ימין ולהסתיר את הגזל המוחבא בארון באמצעות יד שמאל, זה להיות חזיר, זו תשובה מגעילה, חיצונית ובזויה. כמו חזיר שפושט את לפיו, תראה, אני קשר, אני קשר, אבל הפנימיות שלו מה? מושחתת, הוא לא מעל הגר. צביעות זה הכי גרוע. העדיף שישארו רשעים באמת בפנים ובחוץ, מאשר שיראו כמו צדיקים כלפי חוץ, אבל בתוכם הם חזירים מתועבים. ופה זה נקודה משמעותית. תשובה אמורה להיות תהליך ארוך. תהליך שנבנה באופן הדרגתי, תשובה היא כמו גאולה. קימה, קימה, לאט לאט. נכון שהרב קוק באורות הקודש פרק ב' אולי למדתם, נדבר על התשובה הפתאומית, איזשהו ביטוי של הופעה סגולה פנימית או השפעה נשמתית גדולה, כדברי הרב זצ"ל, אבל לא נראה שניתן לייחס לאנשי נינווה סגולה פנימית, ובטח שלא השפעה נשמתית גדולה. תסכים איתי לסף, נכון? אז נמלא תוך מהלך יום אחד, יונה מתחיל לקרוא בעיר ויחל יונה, וככה, כולם מאמינים הקדוש ברוך הוא, בלי קורס נתיב, בלי סמינר ערכים, בלי חב"ד, כאילו, טק, ישר, כולם נהיים דוסים, עושים תשובה. לא יודע. היבט נוסף, שהוא בעייתי, זה רמת היקף התשובה. למה אתם צריכים לענות את הבהמות? למה הילדים, התינוקות, צריכים גם ללבוש שקים ולצום? זו תשובה שהיא מטורללת. זו תשובה שאין בדעת, חוץ מצער בעל חיים קיצוני, חוץ מסדיזם לשמו, חוץ מכאב, סבל לתינוקות, מה יש פה? הרי אף אחד בנינווה לא סבור שבעקבות האיסורים הללו, הבהמות יצאו להניח תפילין, והילדים ילכו למקווה, נכון? זה לא שהם יעשו תשובה מאהבה. לא, זה לא שוב מדרכם מרה. ואולי הטעם לפגם הבולט ביותר שמובא בבבלי, דווקא ניכר מהדרשה שבו כביכול הבבלי משבח, כן? אפילו גזל קורא, כן, מריש, הוא מחזיר את הגזל לבעליה. כלומר, יש פה תשובה רבקיסטית, אבל לא אפילו תשובה רבקיסטית מדי, תשובה מופרזת. למה? שבוע אתם יודעים על תשובה, נכון? בגמרא. תשובה זה דבר עדין. עדין, אינטימי. בעלי תשובה צריכים להיות האנשים הכי עדינים, הכי סבלניים שיש. אבל קל מתוארת תשובה סופר אגרסיבית. תשובה שהיא על סף האלימות. תשובה אמורה להרגיע, לא להכניס למתח. ואני מציין את זה קודם כל ביחס אלינו, ביחס לבעלי תשובה. וגם אם לאבא שלי יש זקן וסבא שלי רב, גם אני בעלי תשובה, גם אתם צריכים להיות בעלי תשובה. כשאנחנו באים לעשות תשובה מדרכנו הרעה, צריך להסתכל. לשים לב לזמן התשובה, להיקף התשובה, לעוצמה שלה. זה לא רציני לחזור בתשובה, תוך יומיים לפתוח כולל, תוך חודשיים ערוץ ביוטיוב, ותוך חצי שנה אני כבר ראש על המדבב, קדימה, קבלת קהל וייעוץ אישי. זה לא רציני. זה לא רציני. ויש דברים כאלה. גם לרבי עקיבא, כמה לקח? מינימום 24, יש אפילו גישה בחז"ל 40 שנים. 40 למד, 40 לימד רק. אני פעם אחרי שיעור רב אברום שפירא, אמר שהוא הילד, אם היית בעל תשובה, היית עושה 40 שנה גלגולי שלג, אחרי זה באתי לפתוח את הפה. הרי ככה בירושלים של פעם, לפני 100 שנים. קודם כל 40 שנה גלגולי שלג, תעניות, שיגופים, אחרי זה תפתח את הפה, תלמד משהו. לפני כן, מי בעל תשובה? אתם לכם מעיז לפתוח את הפה. אבל אני לא אומר שזה הכיוון, כן? אבל היקף התשובה, בנחת. נחת, תשובה זה נחת. מה עם המשפחה? מה עם כל הסובב אותך? מה שנכון לך כבעל תשובה, אתה רוצה לקום ותיקין, רוצה לסעש לאום מעולה, אני בעד זה. אבל זה לא בהכרח מתאים לילדים שלך, למשפחה, לבן, לבת הזוג, להורים, למסביב. אתה רוצה ותיקין לך, אתה רוצה מקווה של קרח לך, אשריך. אבל הילדים שלך לא בנויים למקווה של קרח, הם גם לא בנויים לוותיקין. מה עם האישה שלך? רוצה להתפלל 5 שעות ביער. ומה עם ארוחת ערב? מה, הכל ייפול עליה? תשובה עושים בנחת. הרבי מלובביץ', חתות הגן עלינו, שאני לא יודע מישהו יחזיר בתשובה יותר ממנו בדורנו, אלפים של אלפים של אלפים יחזיר בתשובה. תמיד היה מזכיר את המשנה בזבחים פרק 5, אתם מכירים אותה בעל פה, אומרים אותה כל תפילת שחרית, עלה בכבש ופנה לסובב, נכון? אומר, עלה בכבש, אתה מתחיל להתעלות לכבשונו של עולם בעבודת השם, תפנה לסובב. רגע, 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 איפה הסיבה? איפה בן הזוג שלך? איפה בת הזוג שלך? בן הזוג שלך. איפה בת הזוג שלך? איפה המשפחה? איפה ההורים? איפה הסובב? תסתכל על הסביבה שלך, משפחה, ילדים, ותראה אם זה מתאים להם, או שבעצם אתה גומר לא רק אותך, אלא גם אותם. תרגיע. ואני אומר, זה דברים שאני מכיר, לא מעלה תשובה, שהילדים שלהם מסכנים, כי אבא החליט, לא, כולם. אבא רוצה לתקן, הוא בתור ילד לא למד, הוא היה חילוני. אז הילדים שלו יכריח אותה, אבל הילד שלך ADHHHD, היפר, 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 היפר אקטיבי. הוא לא בנוי לזה, מה אתה מכריח אותו? מה אתה מעיר אותו ב-5 למקווה? הוא לא, ומה נופל עליו? הוא בכלל יש בפגם הברית, הוא ילד ב-5, מה זה שייך אצלו? תן לו לישון. אני לא בעד, אני לא נגד מקווה, אתם מכירים אותי, אני בעד מקווה, אוקיי? אני לא עושה פעמיים ביום מקווה כמוה, משתדל פעם ביום, כן? לא... כן, לכן אני אומר, עלי מניחות ינעלני. אז אולי אפשר להציע הצעה אחרת, זה לדון לקו זכות את אנשי נינווה, את התשובה שלהם. נכון, הם אנשים רעים וחטאים, וכתוב בפסוק. למרות שלא מפורט מה החטא שלהם. אבל אולי אפשר לומר שמבחינת אנשי נינווה, אין פה ניסיון של רמאות. הם פשוט לא מכירים משהו אחר פנימי ועמוק. מי שהיה כסחיסט ומעולם לא התחשב בזולת, אז גם שהוא עושה תשובה, על אחת כמה וכמה שזה תשובה מהירה, על אחת כמה וכמה שזה מקרה חירום, תשובה בעולה חפוזה תוך 40 יום, אז גם כשהוא שב בתשובה, מה הוא מכיר? רק רבק, רק כסח. ולכן הוא מעולם לא התחשב בזולת, נכון? כי הוא אדם רע. אז גם כשהוא עושה תשובה, איך הוא עושה תשובה? בלי להתחשב בזולת. היכולת לייחס להם תשובה של רמאות היא רק מאחר ואנחנו כיהודים יודעים שיש דבר כזה תשובה מאהבה, כמו ריש לקיש. רק בגלל שאנחנו יודעים שתשובה זה תהליך הדרגתי, לאט לאט, תהליך עדין. אבל למה שמישהו בנינווה יחשוב שיש דבר כזה תשובה אילה? הרב אלי הורוביץ, השם יקום דמו, הרם בשווה חברון, אחרי שהוא נרצח, 2003, תשנצמח ג' תחילת חודש אדר, זה היה פרשת פקודי, אם אני זוכר נכון, היה פה בישיבה. השם יקום דמו. הוא היה בעל תשובה. הוא גדל בבית דתי מסורתי בארצות הברית, בגיל 16-17 דתלש, ובגיל צעיר, 20 וקצת, הגיע לרב צבי יהודה, והתייעץ איתו. היה בשיעור איתו, שיעור אורות, אורות התורה, שם בפרק י' א', אדם מאשר צריך להאמין בעצמו, לבחורת הגיע למרכז. הרב צבי יהודה רואה אותו מניח תפילין. אומר, לא, 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 עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא. אתה עוד לא שם. הרב צבי יהודה אמר לו, אתה לא מניח תפילין, עד שתלמד כוזרי. תבין מה זה ישראל, סגולת ישראל, מה זה עניין אלוקי. זה מדהים. אומר, וואו, תפילין, כל הכבוד, איפה, מספריים, תגזרו לו, קדימה, שף, בבלי. אומר, לא, 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 אתה עוד לא שם. זו אמירה מדהימה של הרב צבי יהודה. הוא מבין. אם אתה מתחיל בשיא השמחה בספרינט, לא רצים מרתון בספרינט. ואנחנו רוצים מרתון. לאט לאט. תשובה אמיתית נובעת מפנימיות הלב, לא רק מהירת העונש. ולכן הרי יונה הרי לא אמר להם איך חוזרים בתשובה. הוא גם לא אמר להם על מה צריך לחזור בתשובה. מה אמר להם? אנחנו יודעים. יונה לא מדבר הרבה. עכשיו מדבר לך מסיים, מה אמר להם? עוד אנחנו בנווה נהפכת. למה היא נהפכת? למה? לא יודע. אז למה שהם ידעו מה זה תשובה? אורות התשובה, הם לא היו בבית ספר מלאכתי דתי. לא היה בסילבוס של תוכנית הלימודים, נכון? אז אני רוצה לנסות להציע הצעה אודות קשר פנימי שמחבר בין הגישה של הבבלי לירושלמי ביחס לתשובת נינווה. את הרעיון הזה שמעתי מהרב חנה לטרוג שליטה, ראש ישיבת שווה חברון, חברו הטוב של הרב הורוביץ, השם יקום דמו, הרב חנה לטרוג שליטה. הזכרנו את תקנת השווים, נכון? בגיטין. עכשיו נראה גם הבבא קמא, שהיא מציינת תקנה נוספת ביחס להלכות גזילה, תקנה שפחות מוכרת. בבבא קמא דף צדיד ד', מקור ח', תנו רבונן. הגזלנים ומלווי בריבית שהחזירו, אין מקבלים מהם, והמקבל מהם אין רוח חכמים נוחה ממנו. התקנה הזו היא הרבה יותר חדשנית והרבה יותר מהפכנית מתקנת השווים. שנייה, 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 בואו נסביר מה זה. דוגמה, מי שגנב מכוניות, וכל ימיו הוא שכר בחלפים, יונדאי, מיצובישי, טויוטה, סובארו, חלפים גנובים. הגיע לגיל פנסיה, גיל 70, הוא אומר, יאללה, רוצה לעשות תשובה. אז אסור לך, גדעון, לקחת ממנו אפילו וינקר או גלגל רזרבי. כל מה שאומר, כך, 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 אתה לא נוגע, למה? ואם תיקח, אין רוח חכמים נוחה ממנו. עכשיו, למה? למה לא לאפשר לגנב לעשות תשובה שלמה, כמו שצריך, להחזיר את כל מה שהוא גזל, לתקן את כל מה שהוא עיוות? ממשיכה הגמרא מספרת סיפור נוראי, סיפור מאוד כואב. דתניה, מעשה באדם אחד שביקש לעשות תשובה. אמרה לו אשתו, ריקה, אם אתה עושה תשובה, אפילו אבנה את עינו שלך. ונמנע ולא עשה תשובה. באותה שעה אמרו הגזלנים ומלווי ריביות שהחזירו אל מקבלים מהם, והמקבל מהם אין רוח חכמים נוחה ממנו. יש פה בחורצ'יק, שכל מה שיש לו בחיים זה 100% גזל. אפילו החגורה שלו, גנובה. כלומר, הוא מעולם לא עבד והרוויח ביושר משהו. כל מה שיש לו, זה לא שלו. טוב, כמובן, מדובר כנראה באדם חולני, קלפטומן, מדופלם, אבל איכשהו פתאום הוא זכה. אלו שופעה של סגולה פנימית, איזושהי השפעה נשמתית גדולה, כדברי הרב זצ"ל באורות התשובה, והוא עושה תשובה אמיתית. עכשיו, תשובה אמיתית, אני לא צוחק, זה תשובה באמת אמיתית. זה לא מתפרבר לחוץ, זה לא חזיר. תשובה אמיתית. עכשיו, כמובן, ברגע שהוא עושה תשובה אמיתית, אז יאללה, למה שאנחנו, לא, אסור לחמיץ את השעה. לכן, מבחינת חזל, לכאורה, עדיף לוותר על השבת הרכוש הגזון, ובלבד שזה יקל על הפושע לשוב מדרכו הרעה. ואז לא רק שזה יהיה קל לו לעשות תשובה, אלא גם הוא יפיק להזיק לרבים כל הגנבות המרובות שלו. אבל זה לא מה שכתוב בגמרא. בוא נדייק בלישנא דגמרא. לא רק שאסור לתבוע מאותם גנבים שישיבו את הגזלה אשר גזלו, אלא מה כתוב? אין. אומר לו, גידן אחי, וינקר, וינקר? אתה רוצה? קרבורטור? אתה רוצה? כן? קלט, מה אתה? אין מקבלין מהן. כלומר, גם כאשר הגזלן מעצמו הוא יוזם, הוא רוצה לבצע תיקון, להחזיר את הגזלה, גם כאשר מבחינתו החיוב להחזיר לא נועל בפניו את דלת התשובה, הוא באמת רוצה לתקן, באמת ובתמים. גם אז אסור לקבל ממנו כלום. אז פה צריך להבין את עומק הרציונל הלכאור התמוע של התקנה הזו, שהיא לגמרי מוזרה, נכון? אדם, ובואו נבין עכשיו את נפש האדם. מזכיר הכל מתוך התנ"ך, אנחנו יודעים ספר יונה. אדם שהגדרת המקצוע שלו היא גזלן. אז כנראה הוא הגיע לסמכות המקצועית שלו, ליכולת, הגיע לאן שהגיע, רק אחרי שנים רבות של השקטת המצפון שלו מייסוריו. המצפון על מיוט, הוא בכלל יצא, לא שומע בכלל, לא עובד. הוא ביטל, הוא השקיט, הוא השתיק כל ניצוץ מצפוני, כל פרפור של הלב, פרפור של הלב שניסה לומר לו שזה לא בסדר. אף אחד לא נולד גזלן. אין ילד רע. יש ילד שרע לו, נכון? אבל נסיבות החיים דחפו את אותו בחור לאט לאט, או שמה בחיפזון, לאותם מחוזות לא ראויים ולא רצויים של עולם הפשע והרשע שבו הוא מצוי כיום לצערנו. אז אפשר לדין אותו לקו זכות. תשמע, זה לא אשמתו. זה לא אשמתך. לא הייתה לו ברירה. רק אם הייתה לו כתובת חמה ומחבקת וכתף להישען עליה, ודמות אבא ואמא אוהבת וכו', כן? רק, אבל שנייה, שנייה, שנייה. מה המקצוע שלו? גזלן. מי שהתפקוד המקצועי שלו כגזלן, זה מעיד שיש בו תכונות אדירות. יש לו שליטה עצמית. יש לו יוזמה, יצירתיות, דבקות במטרה, אומץ לב, נחישות. כלומר, גזלן זה אדם שהוא ברוך כישרונות, אדם שהוא טעון ועמוס באמביציות, לא? לצערנו, מנתב את אותם כישרונות ואמביציות לנתיבים, להפיקים שליליים. אבל פה מדובר פה על אדם שמוכן ליטול סיכונים, ולעמוד באתגרים שרובנו לא היינו מוכנים ליטול. אממה, אותו אדם מעולם לא נדרש לברר את הכוחות שלו. מעולם לא נדרש לנסות לנתב אותם לעשיית הטוב, לעשיית הישר, ולכן הדבר הכי קל מבחינתו שהוא גזלן, מה לעשות? שהוא זוכה לאותה הופעה נשמתית גדולה, תשובה פתאומית, השפעה סגולית, נכון? אז ישר פתאום בבת אחת הוא תופס את עצמו, הוא קולט לאיזה שול תחתית, ביו השפטות, הוא הביא את עצמו, אז הכי קל לעבורו זה לעשות משהו פעולה חד פעמית. הכל חינם, קחו, תפשטטו על המוסך קרבורטורים, כן, צמיגים, מנועים, שמנים, הכל קחו, שפי, קחו, קחו, הכל קחו. פעולה חד פעמית של תיקון כאן ועכשיו, השבת כל הגזלות באופן מיידי, אבל אקט חד פעמי זו לא פעולה שטובת כנות פנימית. זו לא פעולה שמולידה התמודדות עם שאלות קשות. אקט חד פעמי לא מברר, מדובר בזהות פנימית, אמיתית, או שמה יש כאן תשובה מזויפת. תשובה של רמאות, רמיות, כלשון ריש לקיש, בירושלמי. הרי לפי התשובה הזאת, אתה לוחץ על כפתור והכל מסתדר. מה יותר מפתה מזה? פותחים ברגע אחד דף חדש, מחזירים את כל הכסף בעברה בנקאית אחת, ובא לציון גואל. כלומר, פעוטה אחת ופעולה אחת, נגיד ככה, היום בעולם הדיאטות, למה לעבוד קשה? נעשה ניתוח קיצור קיבה, הכל כרגיל ואתה יורד במשקל לבד. אבל הרבה אנשים שעושים ניתוח קיצור קיבה, מה קורה? למרות השרבול, עולים, חוזרים חזרה, למה? כי זה לא פנימי, הם לא שינו אורח חיים. פעולה אחת, משקיטים, משכיחים מאות ואלפי פעולות קטנות של גזל וחמס ורמאות. אגב, זו השיטה הנוצרית. שיטה הנוצרית מאפשרת אינדיליגנציות. אתם יודעים מה זה אינדיליגנציות? שטרי מחילה.
וידוי.
כן, וידוי, ואתה מביא תרומה לכנסייה, קונפשן, ואתה מביא את הכסף לתרומה בפני הכומר, וזהו. אבל זה מדובר על עוצמה רגעית, עוצמה שמתפרצת בנקודת זמן אחת בלבד. לכן חז"ל מתקנים תקנה. גם אם הגזלן רוצה להחזיר הכל, לא, הם מקבלים מהם. אסור שאקט בודד, שאקט רגעי, ייתן לאדם את התחושה כאילו השינוי כולו הושלם והוא בא לתיקונו. כי אז הוא יכול להסתנוור מגודל המעשה הבודד. אבל מה אתה מסתנוור? זה רק מעשה בודד. מעשה בודד אחד שהוא לא יכול לשנות מהלכים שחצבו בנפש שלו ונטמעו בפנימיות שלו עשרות שנים. ולא מתמודד עם אותם אלפי פעולות בודדות אחרות שמנוגדות והופכיות לאותה נתינה של כל מה שהוא גזל. ולכן אנחנו לא רוצים שאותו מעשה נפלא, מעשה של גדלות, של השבת כל הגזלות, שהוא אי פעם גזל, יסיח את דעתו מהעיקר. ומה העיקר? העיקר זה התחיל להיות מושקע בתשובה פנימית הדרגתית, הדרגית, לא פתאומית. תשובה שתכריח אותו סוף כל סוף להיפגש עם העני הפנימי שלו. ולכן התכלית של התשובה היא לא רק להחזיר את כל הגזלות שהוא גזל במחייו, גם לא למנוע גזלות עתידיות. התהליך של התשובה זה לא תהליך טכני בשבילו. תהליך התשובה אמור לאפשר לאדם להיפגש עם הרבדים האמיתיים הפנימיים שלו. ולכן אדם שנכשל בגזל לא יכול להסתפק בהשבת הגזלה ותו לא. הוא צריך לנסות לנתח, להבין ולהפנים מה הוביל אותו לגנוב. הוא צריך ללמוד להכיר את הכוחות שלו, את היכולות שלו, את החסרונות שלו. איך לנתב את כל הכוחות שלו בשביל להביא ברכה לעולם. ואם הוא יתעלם מהנטיות והתכונות הפנימיות שלו, אז בהמשך, כשהורה המסנבר של התשובה הפתאומית ישקע, הכוחות האדירים שלו ישובו והתפרצו בצורה שלילית ויובילו אותו בחזרה למחוזות אפלים ולא רצויים. בארצות הברית החליטו לסרף עברייני ימין. למה? כן, ככה אתה מדכא את היכולת שלהם לפגוע מינית באחרים. ומה היה? זה לא הצליח. מעל 80% מעברייני ימין שעברו סירוס כימי חזרו תוך 3 שנים לכלא. אבל הפעם לא באבון פגיעות מיניות, אלא לעבירות אלימות, עבירות רכוש. כי פגיעה מינית היא לא פועל יוצא של דחף מיני בלבד. היא קודם כל אקט של אלימות. לתפוס ילדה או ילד או איש או אישה ולאנוס אותם, זה אקט של כוחניות. ואת זה אי אפשר לסרף עם כימי, עם צורה כימית שתמנע מהגבר להגיע לעוררות מינית, שהוא יממש אותה לילד או ילדה, לא עלינו, שלא נדע מתומה. יש פה ממד עומק חשוב יותר. אותו גנב שבהתעלות רגלית הוא באמת משיב את הכל. מי שגזל לידו הוא מנסה מחר לקום בבוקר. לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב, לשיר אותו בחור, כן? לשיר אותו בכאב. הוא רוצה לחזור למסלול החיים הנורמטיבי. אבל יש לו אופי בלתי שגרתי, קשה לו להיות בתלם. הוא אדם עם כוחות יצירה, הוא לא בנוי לעבוד במשרד 8-5, שגרת יום אפורה. ולכן חוסר השקט הנפשי שלו, שאותו הוא קיבל למצוא מציק לו, ולאט לאט מה קורה לו? פה עושה איזשהו מכה, פה מרים סחורה, הוא לאט לאט חוזר למסלול חייו הקלוקל. ועכשיו הוא עוד יותר עצבני, עוד יותר כועס. בנפילה השנייה אחרי התשובה, הוא כבר יבין איזה פרייר הייתי. מה החזרתי את כל החלפים? פרייר, הייתי פרייר, מה זה היה שווה? ניסיתי, לא הצלחתי, אין לי סיכוי, חבל שהחזרתי להם הכל. טעות של טירונים. עכשיו הוא כבר יסנה את התשובה. כי הוא ההוכחה לכך שבאמת התשובה לא עובדת, שבאמת אי אפשר להשתנות. ואז הוא יפתח תשובה פנימית לעצם הרעיון הזה של התשובה, לא משנה מי הוא ומה הוא. לכן, למוד כל הדברים שאמרנו עכשיו, חז"ל בעומק בינתם ואוכב דעתם אומרים, אין מקבלים מהם. הגזלן ששב ותשובה יישאר עם חפציו הגזולים, שהם לא באמת חפציו. ואז הוא תמיד יזכור שכל, אפילו החגורה שיש לו, הגרטל שלו, כן? שורשי החטא עדיין נמצאים בקרבו. יש לך עוד מה לעבוד. יש לך עוד במה לטפל. יש לך הרבה תזכורות מול העיניים. ולכן כל הדברים שהוא גזל בבית, או המדפים, הכל זה תמרור הזרה. תמרור הזרה שפוגש אותו בבית, באוטו, בכל מקום. יכול אומר דוד דרך בתהילים פרק נ"א, כפי שעי אני אדע, מה המשך? וחטאתי נגדי תמיד. כלומר, רק כשיש לי תזכורת חיה מוחשית לכשלים שלי, לכשלים של הגזלן, רק אז הגזלן יוכל לבצע בירור נוקב עם עצמו. איך הגעתי לתאומות הללו? למה הלכתי שבי אחרי החטא? מה היה חסר בחיים שלי? איך אני עכשיו יכול למלא את החוסר הזה בצורה מתוקנת מעתה ואילך? וזה יוביל להכיר את עצמו יותר טוב, להיות מודע לחסרונותיו, להיות ער לכישרונותיו, והכל זה מזיכרון החטא, וחטאתי נגדי תמיד. יש לנו עוד פסוק דומה, לא וחטאתי נגדי תמיד, למה נגדי תמיד? שיוויתי השם לנגדי תמיד, נכון? לא פעם ולא פעמיים הדרישה אלוהית שיוויתי השם נגדי תמיד, היא פועל יוצא של מה? של חטאתי נגדי תמיד. שני הפסוקים האלו נאמרו לדוד המלך בכבודו ובעצמו. שידע משהו על תשובה, על חטא, על צדיקות, נכון? הורית הדרך תשובה לבת השובבה. לכן, אם נחזור עכשיו לבבלי, וזה נתחיל לסיים, יהיה זמן, אל תדאג לסף, בסדר? גם מרקך. אם נחזור לבבלי, אז אולי נתאכזב מדרכי התשובה שננווה. בטח ביחס לתקנת השבים, פירוק הבירה כולה, כדי להשיב את הקורה הגזולה לבעלה. אנשי נלווה, תדמיינו את זה, רצים אחוזי טירוף לבתים שלהם, שוברים את כל הקנות עמוק רגעי, בטח מוכרי הפטישים, באותו הם עשו קופה חבל על הזמן, כדי להשיב את קורות הבית לבעלים המקוריים שלהם. ככה באמת יותר קל להתעלם מהעיקר. ככה יותר קל להתעלם מהבירור הפנימי והנוקב על הגורמים והסיבות שהובילו אותם לחמאס אשר בכפיהם. ולפי ההבנה הזו, הבבלי והירושלמי בעצם אותו דבר. כלומר, הנטייה הנפשית האגרסיבית כל כך, זו שיוזמת את הניתוץ של הבתים של ננווה, זו אותה נטייה טיפשית שמשיבה את החמאס מכף היד. אבל מה שבכיס, מה שבכיס הם לא מחזירים, מה שבשידה בארון לא מחזירים. את החמאס המוסתר בארונות. כלומר, הצד השווה בשניהם, בבבלי וירושלמי, זה שיש כאן ניסיון טכני להתנתק מהחטא. כלומר, ניסיון טכני בלבד בשביל לשנות את אורח החיים, אבל באופן חיצוני בלבד. עכשיו, גם לבבלי וגם לירושלמי, התשובה שננווה, בתשובה שננווה, אין באמת כל ניסיון להעמיק ולגלות מהם הסיבות, מהם התהליכים הפנימיים שהובילו לחטא. וממילא אין באמת סיכוי למצוא ולהצליח לייצר פתרונות לאותן סיבות פנימיות, שבא לידי ביטוי, הבבואה שלהם, השיקוף, זה ההתנהגות הקלוקלת, המקולקלת של אנשי ננווה. כלומר, לפי שני התלמודים, בבלי וירושלמי, יוצא לנו שתשובת ננווה היא תשובה מעוותת. אין כאן באמת תשובה אמיתית ופנימית. במקום להשקיע באיתור הבעלים המקוריים של הכיור אותו גנבת, של המיצובישי שהרמת, עדיף היה, לו היו מפשפשים ומחפשים בשידה, טבע במגדל, איפה? שבלב שלהם, שבנפש בפנים. אמנם זה תהליך הרבה יותר ארוך, מורכב, גם הרבה יותר קשה וכואב יותר, זה תהליך בלתי נעים בעליל. תהליך שאין בו ברקים וחזיונות ונבואות עליונות, כמו התשובה הרגעית הפתאומית, כן, שמאירה לאדם מלמעלה. אבל זה הדרך לתשובה אמיתית. תשובה שמקרבת אותנו להבינו שבשמיים באמת. ואז באמת השם לנגדי תמיד. אחרת זה לא ילך. גם התשובה החיצונית של הירושלמי, כן, לפי הירושלמי. וגם התשובה הטוטלית, הקסחיסטית של הבבלי, שתיהן עתידות להסתיים כישלון. ועכשיו נבין, מקור ת', למה בפרק ד' פסוק א', מה קורה ליונה? תראו, זה כל כך מפריע לו התשובה שלהם. וירא אל יונה רעה גדולה, ואיחר לו, מה? מה אתה בוכה? הלוואי לירמיהו שיקשיבו לו ככה. לא, 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 באמת רע לו. יונה מבין שאותם אנשים רעים הם עדיין אנשים אכזרים. אכזרים אפילו. שום דבר לא השתנה אצלם. אולי חוץ מלבישת עסקים, זו תשובה שקרית חיצונית. ננווה אותה שוב ולא הופיע עוד הרבה אורה בעולם. עכשיו, האם יונה צדק? כמה זמן תשובתה של ננווה החזיקה מעמד? שתי גישות בחזל, תראו פרקת רבי אליעזר. וינחם אלוהים על הרעה שדיבר שם, 40 שנה האריך להם אפו. כנגד 40 יום ששלח את יונה לננווה. ולאחר 40 שנה שבו למעשיהם הראשונים הרבה עד מאוד, ונבלעו כמתים משול תחתיות שנאמר, מעיר מתים ינעקו. ומחזיק 40 שנים, אבל אחרי 40 שנים מה קורה? השם הופך את ננווה בסוף. ילקוט שמעוני אפילו גישה יותר קשה, תראו. ילקוט שמעוני מקור י"א, וינחם השם על הרע שדיבר, 40 יום האריך אפו נגד 40 יום ששלח יונה לננווה, ולאחר 40 יום שבו לדרכי מרים יותר מן הראשונים, ונבלעו המתים בשאול תחתית, שנאמר, מאיר מתים ינעקו. עוד יותר קשוח. אז תכלס, 40 יום, 40 שנים אחרי, השם הופך את נינווה בסוף. טוב, בואו נסיים בשתי דקות, נקודה האחרונה. אמרנו מקודם שפסוק הסיום של הפרק זה בעצם נקודת השיא של הספר. וירא האלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרע, וינחם האלוהים על הרע שדיבר לעשות להם ולא עשה. אם לפי כל מה שלמדנו היום, ראינו איך תשובת נינווה היא בעצם מה שנקרא פייק ניוז, היא פייק תשובה. כמה היא רדודה, חיצונית, שטחית, לא אמיתית, וזה לא סיבה לחייך, נכון? לא עלינו. אז למה המשנה בתענית, פרק ב', בהתחלה, בוחרת לראות בתשובה המפוקפקת של אנשי נינווה, סוג של מודל, אות ומופת לתשובה שאותה בני ישראל צריכים לעשות, שיש להם צרות. אז אפשר לדק בדברי הזקן, במשנה, בעל דברי הכיבושין, שהוא משבח את נינווה לא על התשובה שלהם, אלא מה? על המעשים, וירא את מעשיהם, נכון? אבל ראינו שגם המעשים של אנשי נינווה בעייתיים מאוד, וגם זה בלשון המעטה, כן? בלשון עדינה. והשאלה הזאת מתחזקת עוד יותר, לאור העובדה שיש לנו עוד סיפורי תשובה בתנ"ך. יש לנו סיפורי תשובה של יחידים, סיפורי תשובה לאומיים, חלקם בעלי אופי כזה, אופי אחר. גם בחלקם יש בעייתיות מסוימת בתשובה. אבל הבטח היא הרבה יותר תשובה מהתשובת הרמאות של נינווה. אז למה הזקן בעל דברי הכיבושים במשנה בתענית, בכל זאת רואה דווקא בנינווה דוגמה הקלאסית של תשובה? יגיד יותר מזה. למה קוראים את התשובה שלהם במנחה של איזה יום? של יום כיפור? לפני נעילה? אז זה באמת קושיה. אין לי תשובה מוחלטת. בואו נחשוב ביחד. אולי המסר שעולה מכאן מספר לנו את נקודת העניין של ספר יונה כולו, ומה החשיבות שלו דווקא ליום הכיפורים. דווקא בגלל שהתשובה של אנשי נינווה היא פגומה, היא חסרה, היא חיצונית, היא לא אמיתית, היא לא מושלמת, דווקא בשל כך היא מהווה מוסר נוקב לתשובה בכל דור שיהיה, בכל מצב שיהיה. תשובת אנשי נינווה מוכיחה לנו שאפילו קמצות של תשובה, אפילו תשובה פתאומית, אפילו תשובה לא ראויה, אפילו תשובה פזויה, פגומה, אפילו תשובה כזו יכולה לעורר את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, כן? וינחם אלוהים, ולא עשה! לא צריך לפתוח את כל הפתח השלם, העמוק והמקיף של עולם התשובה כדי לקרוא לרחמים. כן, פיתחו לי פתח כחודה של מחט. ממילא הקדוש ברוך הוא מה יפתח לנו? פתח שיהיו עגלות וקונות רחסות שם, כן? פיתחו לי פתח חודה של מחט, זה מה שאני צריך. ובסוף הקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה של נינווה, אפשר להתעלם מזה. ואז נקבל תשובה, למה המשנה בתענית בוחרת דווקא בתשובה של גויים ולא מציינת תשובה של עם ישראל, כמו יש לא מעט בתנ"ך, ברמת הכלל, ברמת הפרט, אז יש פה לימוד בקל וחומר. אם לגויים השם סולח, ושב מחרון אפו, אז לגבינו, בניו הבכורים הקדוש ברוך הוא לו, כל שכן, תראו את הרד"ק. ויש לשאול, בזה נסיים, רד"ק מקור י"ב, ויש לשאול, כן, תחילת ספר יונה, למה נכתבה הנבואה הזו בכתבי הקודש וכולה הנינווה שהייתה מאומות העולם ואין בו זכר לישראל ואין בכל הנביאים זולתה כמוה ונוכל לפרש כי נכתבה להיות מוסר לישראל. שהרי עם נוכרי שאינם ישראל היה קרוב לתשובה הפעם הראשונה שהוכיחה עם הנביא שבו בתשובה שלמה מרעתם וישראל מוכיחים אותם הנביאים השכם והערב ואינם שווים מרישם ועוד להודיע הפלא הגדול שעשה אל התברך עם הנביא שהיה בימי הדג שלושה ימים שלוש לילות וחי ועוד שקיוע הדג ללמד כן, וכולי, ובואו ללמד שהאל יתברך חומל על בעלי תשובה מאיזה עם שיהיו, ומוכל להם וכל שכן כשהם רבים. כלומר, אם השם סולח לנינווה, אז לנו על אחת כמה וכמה. יש פה מסר עמוק, עמוק מאוד וחשוב מאוד. אין מצב שהתשובה ננעלת. אין מצב בו אי אפשר לעשות תשובה. אין כזה דבר תשובה שלא פועלת. כמובן, יש הרבה דרגות בתשובה. מן הראוי שכל אחד יעשה כמיטב יכולתו לשוב בתשובה שלמה, תשובה שלמה, תשובה פנימית, תשובה מקיפה, תשובה מלאה שמתחשבת בסביבה שלו. אבל אם למישהו נכון לעכשיו אין את הכוחות או אין לו את היכולת לעשות תשובה שלמה, אז שיעשה רק תשובה חלקית, רק סור מרע חיצוני, בלי יעשה טוב, בלי שינוי פנימי מהותי. עדיין זה נהדר, לכו על זה, תעשו תשובה אפילו שהיא חלקית. גם תשובה פגומה, גם תשובה חלקית. וככל הנראה אפילו גם תשובה של רמאות, כל תשובה בכוחה להעביר את רוע הגזירה. וזה הסיפור של נינווה. וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינח על הרע אשר דיבר לעשות, ולא עשה. וזה כשלעצמו מאוד מאוד מנחם, נותן הרבה כוח לעשות תשובה, שנזכה ושנחיה. בעזרת השם, שיעור הבא יהיה בעשרת ימי תשובה, ונגיע לשיעור 8 ו-9, ובואו ננסה להבין למה יונה, איך יונה מגיב לתשובה של נינווה, ועוד יותר מזה איך הוא מגיב לתגובה של השם שמקבל את התשובה של נינווה. אז כל זאת ועוד בעזרת השם בשנה הבאה, שיהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, בריאה ושמחה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.